הקדשות, אבל אני רוצה לפתוח לכבוד ראש חודש אדר, ולפתוח במשהו ששייך למגילת אסתר. קשור במידה מסוימת לנושא, אתם תראו בהמשך. הסיפור של מגילת אסתר ידוע, לפחות באופן פשוט ושטחי. מגילת אסתר מדברת על הסיפור של אסתר, שהחשברוש חיפש אישה חדשה, הלכו ברחבי המדינה וחיפשו את כל הבנות היפות, ולקחו את אסתר. ואז כל הבנות מגיעות לבית המלך, ומשקיעות בטיפוח היופי במשך חודשים. כן? זה מה שכתוב במגילה. כתוב וקודם, ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה ותולה טובת מראה אל שושן הבירה. אוספים בנות יפות. אחר כך כל נערה, כתוב תור נערה ונערה לבוא למלך. מתי בא למלך? מקץ היות לה כדת אנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המוה ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים. היא מטפחת את יופייה במשך 12 חודשים. ואז הן באות אחת אחרי השנייה, מגיעות למלך אחשוורוש, ובסוף מביאים, בסוף, אחרי כמה זמן, מביאים גם את אסתר. וכאן יש דבר מעניין מאוד. כתוב בפסוק, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש. פסוק אחר כך, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. עכשיו, תאמרו אתם, מה אחשוורוש חיפש? יופי, בדיוק. הוא, במושגים של ימינו, היינו אומרים, באים לבן אדם ואומרים לו, שמה, אנחנו עושים תחרות בינלאומית למלכת היופי. אתה שופט, והפרס הגדול, אתה מקבל את המלכה. הוא מחפש את הבחורה הכי יפה. אולי הוא רוצה גם תכונות נוספות, אבל ודאי שהוא מחפש יופי. כן? זה בן אדם, כפי שחזל מתארים, איך התחיל כל הסיפור שהוא הרג בסוף את ושתי, בן אדם הולך ומשתכר, כפי שהיו רגילים שם בחברה שלו, היין היה דבר מאוד מקובל והיו משתכרים, והוא כשהוא משתכר מתחיל להתווכח עם השרים שלו. למי יש את האישה הכי יפה? איזה נשים בכלל יותר יפות? אנשים מהעם הזה או אנשים מהעם הזה? טוב, לצערנו אנחנו מכירים גם בימינו את הסגנון הזה. אנשים הולכים שבי אחרי היופי החיצוני, כל הזמן מתעסקים ביופי החיצוני, מתחיל להיות נושא, לשיחות, לוויכוחים, לדיונים. כל מה שאמור להיות צנוע ומופנם, הופך להיות חיצוני, מפורסם וזול. רבותיי, לא זול במובן הכספי, אלא זול במובן הערכי. אבל טוב, צריך להודות שאם יש מישהו שהיה יכול לקבל את האישה הכי יפה בעולם, או לפחות בחלק גדול מהעולם, זה אחשוורוש. כן? מה שאנשים היום בחברה המושחתת שלנו רק חולמים על הווי שהיו יכולים למצוא, אחשוורוש מקבל, כי הוא מלך. הוא מלך שעושים כרצונו ב-127 מדינות. אז היה צריך לבוא ולומר, והקדוש ברוך הוא רוצה שאסתר תהיה המלכה. יש פה יד אלוקית שמכוונת את כל הסיפור של מגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא מכין את כל העתיד ומכניס את אסתר בתור המלכה כדי להציל את עם ישראל, ויש לזה עניין ארוך שלא ניכנס לזה, עדיין לא פורים, רק ראש חודש אדר א'. אבל בכל זאת, משהו. אז הקדוש היה צריך לומר, שמע, אסתר הייתה כל כך יפה, אז אנחנו אומרים, היו גם בעם ישראל, היו נשים יפות שכל העולם כולו לא היה יכול להתחרות איתן. אז היה צריך להיאמר בפסוק, שהגיע אסתר וראה אחשוורוש שהיא היפה ביותר מכל הנשים, והחליט לעשות אותה למלכה. אם נסתכל בפסוק, הקראתי לכם, אני אקריא את זה עוד פעם, לא כתוב בכלל דבר כזה. כתוב, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים. למה הוא אהב אותה? לא כתוב שהיא יפה. ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. קודם דיברנו על טובת מראה. טובת מראה זה יופי חיצוני. חן וחסד זה לא יופי חיצוני. וישם כתר מלכות בראשה. יש כאן דבר שצריך להבין במבנה הנפשי. הוא דבר מאוד חשוב שנוגע בכלל גם לעניין של הזוגיות. אנחנו מדברים על הקשרים בינו לבינה. יופי חיצוני לא שייך כל כך לרגש. זאת אומרת, הוא שייך לרגש מאוד חיצוני. בחזל היינו קוראים לזה תאווה ולא רגש. טוב, מותר לבן אדם להסתכל, לראות את אשתו, להגיד, הנה, איזה אישה יפה יש לי, אני נהנה, מותר לו לראות שהיא יפה. מותר, אומר חזל, אפילו לאדם להסתכל על האישה, אם היא מוצאת חן בעיניו, גם מבחינה חיצונית, שהוא לא יסתכל עליה רק אחרי החתונה, ויגיד, אוף, זה, היא לא נראית לי טוב. אבל, כמובן שזה לא העניין העיקרי. כשבן אדם משקיע את כל כוחותיו ביופי החיצוני, זה גורם להרבה מאוד בעיות, להרבה מאוד כישלונות, להרבה מאוד הליכה אחרי דברים חיצוניים. זה קודם כל בשלב ראשון. אנשים מתאכזבים כי הם הלכו אחרי הדבר החיצוני, ואז אחר כך זה משתנה, או שיש בעיות פנימיות יותר, בעיות באישיות. יש פעמים שבן אדם הולך אחרי חיצוניות אחת, אחר כך הוא מוצא חיצוניות אחרת. זאת יפה, זאת עוד יותר יפה. יש בעיות על גבי בעיות. כל ההליכה הזאת אחרי גורמים חיצוניים, הם לא מהותיים, הם לא אמיתיים, זה לא האישיות של האדם. יכול להיות בן אדם שהוא מושחת מבפנים, ויפה מבחוץ. ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. יכול להיות גם הפוך. בן אדם שהוא נפלא, יפהפה מבפנים, ומכוער, לא יפה מבחוץ. אבל יש לזה עוד שלב נוסף, שמגלה לנו על את המשמעות האמיתית של היופי החיצוני. מה השלב הנוסף? אם באמת נעשה את מה שאחשוורוש עשה, ניתן לבן אדם יופי בלי הפסק. בחורה יפה, ועוד בחורה יפה, ועוד בחורה יפה, ועוד בחורה יפה. כמה היו פה? לא כתוב. אבל מדובר בוודאי במאות בחורות יפות. לא עלינו שיש שחיתות כזאת שהמלך חושף את כולן אליו הביתה. זה דבר יום ונורא. לא נעים בכלל, האמת היא לא נעים לדבר על זה. זאת שחיתות. אבל הוא קיבל את השחיתות שלו. ואז כל פעם נכנסת אליו בחורה יפה אחת אחרי השנייה. מה קורה לאדם במצב כזה? התשובה היא שבסופו של דבר כבר היופי לא מושך אותו. דבר חיצוני לא יכול להחזיק מעמד מול נפש האדם, כי האמת היא שזה לא מה שמספק את האדם, זה רק נדמה לו שזה מספק אותו. זה נדמה לו שזה מה שהוא רוצה, יש לו משיכה לזה. תיתן לבן אדם אוכל טעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף זה ישעמם אותו. לחפש עוד דברים, דברים אחרים. ראו לזה הרבה דוגמאות בהיסטוריה, ודיברו על זה הרבה, אנשים עשירים שקיבלו את כל מה שהם מוצאים, בסופו של דבר נמאס להם לגמרי. עד כדי התאבדות. וכאן אומרים חזל דבר מאוד מעניין. יש דעה בגמרא שפתאום בא ואומר את דבר מפתיע, שאסתר לא הייתה יפה. אסתר, אומרת הגמרא, ירקרוקת הייתה. היו לה ירוק, בלשון חזל, זה גם כולל צהוב. היו לה פנים צהובות, לא נעימות כאלה, לא, לא נראיתה יפה. ואף על פי כן היא מצאה חן בעיני אחשוורוש. בדיוק, שאלה טובה. לפי הדעה הזאת בחז"ל, לא היו צריכים להביא אותה בכלל. אז אפשר להגיד שמרוב שהביאו בנות טעו. אבל יש לזה הסבר יותר יפה, שראיתי באחד המפרשים, שהוא אומר כך, ודאי שאסתר הייתה בחורה יפה, אישה יפה. והיא לכן נלקחה. אבל אם תסתכלו בפסוקים, תראו שבזמן שכל הבנות האחרות השקיעו את עצמן בטיפוח היופי במשך שנה שלמה, אסתר הייתה מאוד מסכנה. כתוב בפסוקים, לא ביקשה דבר. ובכל זאת, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אבל חז"ל אומרים שהיה פה יותר מאשר לא ביקשה דבר. מה אסתר אכלה במשך כל השנה הזאת? צריכה לאכול אוכל קשה, היא אישה צדקת. מה? ירקות לא היו כל כך מפותחים אז כמו היום. חז"ל אומרים שבאותו זמן היו יכולים לאכול מיני זרעונים. חומוס, קטניות, כל מיני דברים. זה לא בדיוק מסביע. זה לא נותן תזונה בריאה. לכן אומר אחד המפרשים, אחרי 12 חודש שאסתר נמצאת במצב כזה, שהיא קודם כל לא אוכלת טוב. שנית, היא סובלת מאוד. היא אישה צדקת, היא רוצה לעסוק 12 חודשים בטיפוח יופי? עם כל הנשים האחרות מסביב שעוסקות בזה ומדברות, מי תהיה המלכה והלוואי והכל, היא לא רוצה להיות מלכה, היא לא רוצה להיות שם בהמון של אחשוורוש, היא רוצה ללכת ולעבוד את הקדוש ברוך הוא. ללכת להיות עם עם ישראל ולקיים תורה ומצוות. אסתר סבלה מאוד מאוד במשך השנה הזאת. לא פלא שמישהי שנמצאת במצב כזה כל כך הרבה זמן, זה משפיע גם על הפנים שלה. היא לא נראית טוב. היא לא נראית בריאה. היא לא נראית יפה כבר. ואף על פי כן, ההתנהגות שלה, האישיות שלה, מקרינה, היא אישה כל כך בעלת מידות, היא נביאה. היא בעלת מידות, הלוואי עלינו, היא סימה, היא מקיימת את כל מה שכתוב במסילת ישרים מההתחלה ועד הסוף. זה צריך כדי להיות נביא. אדם כזה, ההתנהגות שלו מקרינה. היא נושאת חן בעיני כל רואה, גם מי שרואה שמבחינה חיצונית היא לא נראית טוב, אבל רק צריך לפגוש אותה כדי להגיש שיש פה אישה צדקת. ומה קרה לאחשוורוש? אחרי כל החודשים האלה של נשים יפות, הוא כבר לא מחפש יופי, כבר לא... כבר משעמם, עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, מה הוא יבחר? לא יודע כבר מה לבחור. כבר לא מעניין אותו, כבר לא מעניין אותו, זאת יפה כף, וזאת יפה אחרת, זאת בצבע הזה, וזאת בצבע אחר, שום דבר כבר לא מושך אותו. אבל הנה מגיעה בחורה, אישה צדקת, שהיא לא יפה. עכשיו היא לא יפה. אבל האישיות שלה, זה דבר שהוא לא פגש מעולם. בחברה שלו אין בכלל מישהי עם אישיות כזאת, כי כל האנשים שבחברה שלו, הן מחפשות למצוא מראה יפה, הן מחפשות איך להחניף לנושא הסברה, הן מחפשות איך להסתדר שם בתוך החצר. ופתאום, אין שום דבר כזה. משהו מפתיע, משהו חדש לגמרי, ומשהו שהוא באמת יפה במובן האנושי, הפנימי. זהו. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו, מכל הבתולות, חן וחסד. לא יופי. זה דבר יסודי, שמלמד אותנו גם הרבה דברים על המציאות שלנו היום. חן כאן זה לא יופי. כתוב קודם, טובת מראה, כשמחפשים את הבנות היפות. טוב מראה, לא כתוב חן. השאלה היא, מה זה החוץ של חסד הזה? האם הוא יופי חיצוני או יופי פנימי? עכשיו, עכשיו, איך זה קשור לעניין שלנו? תבינו רבותיי, שאדם מחפש באשתו את הדברים החיצוניים, כשאדם מחפש באשתו את הדברים שהם זמניים, אתה אדם מתחתן עם אישה בעזרת השם עד 120, נניח שהיא יפה היום, בעוד 50 שנה היא תהיה יפה? אם יש לך עיניים טובות, אז בעיניך היא תהיה יפה. אם יש לה אישיות, היא תהיה יפה בעיני כולם.
יש, בוא נאמר ככה, אם אתה כבר שואל, אז אישה
שמצילה
יפה.
לא.
אם היא מזדקנת...
סליחה, היופי בגיל זקנה, זה תלוי על איזה מושגים של יופי אתה מדבר. בתרבות המערבית היום, יש מושג סטריאוטיפי של יופי שקיים רק אצל נשים צעירות או אצל נשים שיוצרות את העניין הזה בצורה מלאכותית. וארגוני הנשים צועקים וצועקים על זה חמאס. אומרים, מה עשיתם לנו? יש אישה כזאת ויש אישה אחרת, מה אתם לוקחים? דווקא אישה בגזרה כזאת, בפנים כאלה, בצורה כזאת, היא יפה. ומה עם כל הנשים האחרות? אין להן זכויות? אין להן ערך? ומה עם אישה בהיריון, שהיא עושה את הדבר הכי טוב, הכי חיובי שיכול להיות בעולם, בזה שהיא משקיעה בלידת ילד? היא לא יפה? כי היא לא מתאימה לסטריאוטיפ שלכם? אבל רבותיי, הדבר הזה נכון לא רק לגבי מושגי יופי, פיזיים, חיצוניים. הוא נכון גם לגבי מושגים רגשיים. אדם מחפש בחורה שהיא תענה על הצרכים הרגשיים החיצוניים שלו, הוא בצרות. מה זה צרכים רגשיים? אני אתן לכם כמה דוגמאות. קודם כל, התחלנו מהדוגמאות הכי חיצוניות. קח דוגמה חיצונית. יש בחורה שהיא תמיד במסיבות, היא מצחיקה את כולם. היא המרכז של המסיבה. היא מושכת תשומת לב של כל הבחורים. לא, אז הבחור בא ואומר, בחורה כזאת מוצלחת, אני רוצה אותה. הולך, מתיידד איתה, מנסה למצוא חן בעיניה. הוא רוצה אותה למה? הוא רוצה אותה לאישה? הוא רוצה אחר כך בתור בעל נשוי לעשות מסיבות כל הזמן שאשתו תמשוך תשומת לב של כולה? אין דוגמה חיצונית מאוד, אבל דוגמה קודם כל מובנת מאוד. יש לזה משמעויות אפילו בחברה שהיא חברה דתית, צנועה, שהבחורה לא מנסה למשוך תשומת לב של האחרים. אבל היה לנו מקרה לפני כמה זמן, בכיוון ההפוך. פנה אליי תלמיד ואומר, הציעו לי שידוך, הציעו לי לפגוש בחורה. אבל ההצעה הזאת קצת משונה, ואני רוצה לשאול האם כדאי לי להיכנס להצעה הזאת. מה קרה? פנתה בחורה לאחד הבחורים האחרים במכון, שאיכשהו יצא שהיא פגשה אותו, ואמרה לו, אני ביום שמחת תורה, שרקדו במכון מאיר, אני הייתי בעזרת נשים, וראיתי בחור שמשך את עיני. הריקודים שלו מאוד מצאו חן בעיני. אני רוצה לפגוש את הבחור הזה. טוב? מאוד לא טוב. זה שהיא רואה אותו רוקד יפה. טוב, כל הכבוד שהיא שמחה בזה שבחורים שלומדים תורה רוקדים יפה, אבל היא שמה עין על בחור מסוים לשם מה? קודם כל, זה לא צנוע שהיא מנסה לבחור, להבחין. נניח, היא לא ניסתה. היא רק במקרה ראתה אותו, לא יכלה לא לשים לב. זה אומר שהוא טוב בשבילה לניסויים? מה הקשר? הבחור רוקד יפה, כל הכבוד לבחור. הוא אוהב תורה. מה הקשר בין זה לבין ניסויים איתה? היא רוצה בחור שאוהב תורה. ברוך השם, יש במכון מאיר כל כך הרבה בחורים שאוהבים תורה. אולי הבחור הזה בכלל לא מתאים לאישיות שלה? מה? בשביל זה היא תיפגש. למה היא מבקשת להיפגש איתו? ככה מתחילים, בגלל הריקוד. הדבר החיצוני הוא יטעה אותה. הדבר החיצוני הוא בדיוק מה שלא צריך לשים לב כשנפגשים. מה? זה גרוע מאוד. ברגע שאתה מתחיל מהחיצוניות, אתה משלה את עצמך לגבי הפנימיות. ואני ראיתי את הדברים האלה בצורות יותר מעמיקות. אתן לכם דוגמה מסוג אחר, שתתחילו להבין אולי יותר לעומק למה אני מתכוון. קורה, יש לי ניסיון עם זה בתור מחנך, קורה שאדם צעיר קשה לו עם ההורים שלו, קשה לו עם המשפחה שלו. הוא מצליח ליצור לעצמו מצב שהוא כבר לא גר בבית. טוב, נניח הולך לבקר את ההורים, כן, לא, יותר, פחות, אבל הוא כבר לא גר שם. מה קורה? אין לו בית. אין לו מצב של משפחה חמה שהוא יודע שהוא יכול לבוא ולנוח ולהסתדר, הוא קצת בודד. באופן טבעי, אדם כזה כשהוא קצת בודד, מחפש בית, מחפש משפחה. מה הוא אומר לעצמו? אני אתחתן, תהיה לי משפחה, יהיה לי בית. אני אצור לעצמי את הבית. הצורך הזה הוא אמיתי. אבל השאלה היא, מתי ואיך? אם זה יכול להיות, וקורה לפעמים, יכול להיות שהבחור הזה הוא בחור מאוד צעיר. תראו לעצמכם, בחור בן 18, שמסיבה זאת או אחרת עדיין לא מתגייס, והוא חי לבד. הוא חי לא בבית, לא במשפחה. הוא מאוד מאוד רוצה להתחתן. ואז, הוא פוגש בחורה שהיא נמצאת בדיוק באותו מצב כמו. היא גם יצאה מהבית. היא גם קשה לה עם ההורים שלה. ולצערנו זה קורה, כן? אנחנו מדבר על מצבים. לכתחילה, מצבים טובים, אבל מצבים שקורים הרבה פעמים בגיל הזה, קשה, יש מתחים בין הורים לילדים, נפגשים שני היהודים הטובים האלה, הבחור שקשה לו ומחפש בית, והבחורה שקשה לה ומחפשת בית, והם מסתדרים מה זה טוב יחד. הם מדברים על ההורים, שניהם יש להם את אותה בעיה, הם מדברים על הקמת בית, שניהם יש להם את אותו רצון, את אותה הרגשה. הם אומרים, הנה, אנחנו מתאימים. בול מתאימים, בוא נתחתן. הם מתאימים? הם לא מתאימים בכלל, רבותיי. מה הפירוש לא מתאימים? איך אני יודע? כל ההתאמה הזאת היא התאמה לצורך חיצוני. ברגע שהתחתנו, יש להם בעיה של הקמת בית? אין להם בעיה של הקמת בית. עכשיו הם צריכים להסתדר עם מציאות החיים. אולי הוא מסתדר בצורה אחת והיא מסתדרת בצורה אחרת. ויש סיכוי מאוד סביר. כי בדרך כלל התהליך שעובר בחור בגיל הזה והתהליך שעוברת בחורה בגיל הזה הם תהליכים שונים. הם הגיעו לאותו מצב, אבל ככה. הוא הולך לשם, היא הולכת לשם, נפגשו באמצע בדיוק שני המסלולים חצו אחד את השני, הם הולכים למקומות אחרים לגמרי. ואז יש לנו בעיה קשה. מדוע? כי הם השתמשו ברגש, אבל ברגש שמתייחס לנתונים חיצוניים, לנתון שכרגע יש להם צורך מסוים. הצורך הזה הוא צורך זמני. הצורך הזה הוא צורך שנוצר על ידי הנסיבות. זה לא יסוד החיים שלהם. זה לא האופי שלהם. זה ודאי לא כל הדברים שדיברנו בשיעור הקודם, מטרות משותפות בחיים, מציאות של פרטי החיים, אבל זה אפילו לא בדיקת הרגש. מהי בדיקת הרגש? בדיקת הרגש פירוש הדבר לבדוק שיש אופי שתואם. יש שני אנשים, שני המואבים להתייחס, להגיב, להתנהג בצורה דומה. זה רץ וזאת רצה. זה הולך לאט, זאת הולכת לאט. זה מהיר מחשבה, זאת מהירה. זה חושב ורוצה לדון ורוצה זמן להחליט, גם זאת. נכון שלפעמים יש השלמות, אבל הכיוון הבסיסי מרגישים בו טוב. ההתנהגות היא התנהגות דומה, וזה מגיש טוב עם זאת, וזאת מגישה טוב עם זה. זה אמנו, זה נתון מאוד חשוב. אנחנו לא רוצים לחבר יחד שני אנשים טובים שההתנהגות שלהם שונה, והם כל הזמן רבים וכל הזמן מגישים לא נעים אחד עם השני. אבל זה משהו אחר לגמרי מהמציאות הזאת שהוא מחפש בית והיא מחפשת בית. זה לא אופי. זה לא רגש ששייך למציאות העמוקה של החיים. זה דבר זמני, משתנה. דבר שהוא חיצוני יחסית לאופי. כן. עכשיו היו כאן כמה שאלות. מה אתה אומר? נכון, בוודאי. לא כל דבר באופי צריך להיות דומה. צריך לחפש קודם כל מבחינה כמותית שיהיו כמה שיותר דברים דומים. מבחינת ההגשה, שההגשה תהיה נעימה. מבחינה איכותית, עוד רגע אני אדבר על זה. עוד רגע נגיע לזה, רק נשמע את השאלות. כן, אתה מחכה לשאול שם. לחול בקרמים, כן. לא, בכלל לא. בכלל לא. תסתכל שם במפרשים, אתה תראה לפי המפרשים שהפירוש הוא אחר לגמרי ממה שבן אדם שקורא את המשנה הזאת בלי מפרשים מבין. כלל יסודי, לא מנסים להבין דברי חז"ל לבד, בשביל זה יש לנו תורה שבעל פה ומפרשים שמנחים אותנו. לא בחרו אישה שם בגלל יופי. אלא באו אנשים ואמרו, בחורים טובים, יש הרבה מאוד נתונים כדי לבחור אישה. שימו לב היטב לנתונים. לא הלכו לראות מי רוקדת יותר יפה ומי נראית יותר יפה בריקודים. אסור. זה בכלל דבר שאסור לעשות. אדם לא יכול, על פי התורה, לעמוד ולהסתכל ולראות איזה יופי, איך כמה הבנות האלה רוקדות יפה.
זה מה שקרה.
לא, זה לא מה שקרה. לא, זה לא מה שקרה. תסתכל שם במפרשים, אנחנו לא... מה?
זה לא היה פגישה עיוורת.
לא, ודאי שזה לא היה פגישה עיוורת, אלא זה היה באמת מסיבת שידוחים. מסיבה לכבוד זה שלשם שמיים הולכים ליצור זוגות טובים וחיוביים בעם ישראל. והבנות רקדו לכבוד המסיבה הזאת. לכבוד היום הגדול הזה, לכבוד הדבר החשוב הזה. הן לא רקדו כדי שהבנים יסתכלו עליהם. משני סיבות. א', אסור. ב', זה לא מועיל כלום. מי שתבחר, שיבחר בחורה בגלל שהוא יסתכל עליה בריקודים, מובטח לו שהחיי הנישואין שלו יהיו מאוד לא נעימים. כן. כן. יכול להיות בעיה, זאת יכולה להיות בעיה מאוד גדולה. אני אספר לכם סיפור אמיתי.
רגע, מצד אחד, אדם צריך שתמצא חברה. אז בוא נגיד, מתוך 20, אחד מצא חן בעיניו.
לא, היא מצאה חן בעיניך, אם אתה ראית אותה באירוע, היא מצאה חן בעיניך באופן חיצוני. זה, בוא תקשיב לסיפור שלי רגע. תקשיב רגע לסיפור שלי. יום אחד, באה לאשתי בחורה, ואומרת, אני חייבת להתייעץ איתך. טוב, בבקשה. אשתי סיפרה לי אחר כך את הסיפור. מה קרה? אומרת הבחורה הזאת, קרה לי דבר משונה. אני אין לי, כמה שידוע לי, אין לי פגמים גדולים או בעיות גדולות, אבל 3 פעמים עכשיו ברציפות, הציעו לי להיפגש עם בחור, כל פעם בחור אחר, ובכל 3 פעמים, אחרי פגישה אחת בלבד, הבחור מצטער, אני לא רוצה להמשיך, והפסיק את הקשר. הייתה מזועזעת. מה, משהו אצלי לא בסדר, כנראה שאני לא שמה לב, שמספיקה פגישה אחת, ובחור כבר לא רוצה, אין אם זה היה קורה פעם אחת, אפשר להגיד, טוב, במקרה, הבחור הזה לא התאים, והוא גילה את זה מהר. אבל 3 פעמים? ברצף. מה קורה פה? לא, אז תקשיב. לא, אני אומר, היא הרגישה שזה לא מסתבר שבדיוק 3 פעמים, פעם אחרי פעם, הבחור לא התאים לה. עד כדי כך לא התאים שאחרי פגישה אחת היה מספיק לו. בדרך כלל משקיעים קצת יותר זמן מנסים פגישה שנייה. סימן של שאחרי הפגישה הראשונה בכל כבר בטוח 100% שלו. זה קורה לפעמים, אבל זה לא קורה הרבה. ושזה יקרה לאותה בחורה 3 פעמים רצוף, זה חוויה מאוד קשה, והיא שאלה אולי משהו לא בסדר איתי. אז אשתי ישבה איתה, לאט לאט, שתספר את כל הסיפור, כל מה שקרה, מי הציע, איך הציעו, ובכלל, מי היא ומה היא, אשתי לא הכיר אותה, מה היא ומה היא רוצה, מה היא מחפשת בחיים, איזה... התברר סיפור מאוד מעניין. זאת בחורה מאוד איכותית, בחורה חכמה, שמחפשת באמת בחור שיקים איתה בית תורני. בית שבנוי על ערכים ותורה וקיום מצוות על רמה גבוהה. אבל לבחורה הזאת יש עוד יכולת, שלא לכל הבנות יש. היא יודעת להתלבש בצורה מאוד יפה. היא מראית מאוד טוב. הבגדים שלה מאוד אופנתיים ומאוד... אפילו מושכים את העין יחסית בחברה של הבנות האחרות. ממש, צורה בולטת. זה כישרון שלה, היא יודעת לבחור בגדים שמתאימים לה, היא יודעת להגיע, כנראה, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל להגיע אולי לחנויות או לאופנות הכי טובות, והיא בולטת במראה החיצוני שלה. 3 הפעמים שהציעו לה להיפגש עם בחור, בכל פעם זה קרה ככה. בחור פגש אותה באיזה אירוע, לכן הזכרת לי את הסיפור הזה, ראה אותה. אני לא הכיר אותה, או קצת הכיר אותה, ראה אותה, ופנה לאנשים אחרים, כדי שזה יהיה בצורה עדינה, פנה לאנשים אחרים, וביקש להיפגש עם הבחורה הזאת. מה קרה?
הוא ראה את
הצד החיצוני. ואז הוא נפגש איתה, ומיד בפגישה הראשונה, הבחורה התחילה לדבר על המטרות שלה בחיים. מה? אני חיפשתי בחורה שאכפת לה על יופי. את אכפת לך על תורה, על מצוות, על כל מיני דברים. זה לא עבורי. זה בחורה מצוינת, כל הכבוד לך, אבל אני מחפש את הצד החיצוני יותר. ממילא, אחרי פגישה אחת, היה מספיק לבחור לדעת שזה לא עבורו. 3 פעמים קרה לו אותו הדבר, פשוט לא שמה לב שכל שלושה בחורים הם יזמו, רק כשהיא ישבה עם אשתי ועשתה חשבון, אז היא הבינה מה קרה, ששלושתם יזמו את הפגישה אחרי שהם דיברו איתה. אני זוכר כמה התפעלתי מבחור שלמד אצלנו פה במכון, שהוא סיפר לי שהוא נפגש עם בחורה למטרת שידוכים, וזה בפגישה הראשונה הוא אומר, היא מצא חן בעיניו. הוא הרגיש משיכה חזקה אליה. הרגיש שהכל מצוין. אמרתי לו, יפה מאוד, ומה עשית? הוא אומר, שמתי את הרגשות ואת הרגשות האלה בצד, כדי לבדוק לעומק האם באמת הבחורה הזאת מתאימה לי, שהדברים החיצוניים לא יסיחו דעתי מהדברים הפנימיים. זה מאוד קשה לעשות. ולכן המבט החיצוני הוא דבר שלא כדאי להתחיל בו, כדאי להביא אותו אחר כך. ודאי, אמרתי כבר בהתחלת השיעור, שבחור צריך שהבחורה גם תמצא חן בעיניו מבחינה חיצונית. שהוא לא יסתובב כל החיים ויגיד, אוי, לא נעים לי להסתכל על אשתי. זה ודאי שלא כדאי. אבל צריך שהקשר יתחיל מהאישיות. שהקשר יתחיל מהתכנים. שהקשר יתחיל מהקשר הפנימי וגם ברגשות, שהרגשות יהיו רגשות של אישיות ולא רגשות של חיפוש חיצוני. היו עוד שאלות עד כאן? כן.
אני מכיר, יודע במקרה שהרב דיבר, בחורה הכירה בחתונה את בחור.
כן.
אז היא ביקשה את הכתובת שלו, להתקשר איתו, נפגשו, התחתנו, והתגרשו, יש להם ילדה מסכנה, דווקא בשכונה.
כן, בחורה נפגשה, אתה אומר, שכיוון שהיא הסתכלה בצד החיצוני, כנראה שזה היטה את השיקול דעת שלה, אף פי שהם נפגשו ושקלו וחשבו. והתחתנו, ואחר כך התגרשו, והשאירו ילדה מסכנה, כי ילדה שהורים גרושים, זה באמת לא נעים. זה יכול לקרות, בהחלט. רגע, פה יש יהודי שרוצה לשאול, כן.
אני לא כך, בגדול אני מסכים למה שאתה אומר, אבל זה לא לגמרי נכון מעיניי. יש חשיבות מאוד גדולה לקליק הראשוני, לנקודה הראשונית, וחז"ל גם אומרים שהפנים שלנו הם מראה של הפנים, גם המילה היא מאוד דומה, פנים ופנים. כלומר, בן אדם שאתה מסתכל על מישהו שאתה לא מכיר, ואתה רואה את הפנים, אתה יכול דרך הפנים, אם יש לך אינטואיציה, דיברת לפני כמה שבועות על אינטואיציה, אבל בשבילה, אפשר בזמן מאוד קצר לראות גם את הפנים, רגע, רק שנייה.
כן.
כלומר, בתור הקליק הראשוני הוא בעיניי מאוד מאוד קשור. עכשיו, את הפנים, שזה הפנים, אפשר לברר אחרי שרואים קודם כל את הפנים. כלומר, אם יש לך את הקליק הראשוני, אתה יכול תמיד לשבת לאחר מכן ולברר, זאת טכניקה שאפשר ללמוד אותה. איך לשאול, מה לשאול, לשים את הרגש בצד. כלומר, זה דברים נלמדים. כלומר, אם אנחנו נדע מה אנחנו צריכים ללמוד, ואנחנו נלמד, אז יש חשיבות מאוד גדולה לקליק הראשוני שזה הפנים, וגם המראה החיצוני, שהוא מאוד חשוב. כלומר, אנחנו מדברים פה על למידה.
תראה, אני אגיד לך. יש אנשים גדולים שיכולים להסתכל על בן אדם בפנים, ולדעת הרבה מאוד דברים על האישיות שלו. מדובר בגדלות ענקית. יש בזה רמות שונות. יש מחנכים שיכולים תוך כמה דקות להכיר בן אדם. זה גם לא 100%. יש מקובלים עליונים שהיו יכולים להסתכל על אדם, לא יודע אם יש היום בכלל אדם במדרגה כזאת, אבל היו ודאי גדולי המקובלים בדורות הקודמים יכלו להסתכל על אדם ולהגיד לו בדיוק מי הוא ומה הוא. רק מהפנים. ללמוד דבר כזה לפני הזמן שצריך להתחתן, אני לא חושב שזה אפשרי. אני מסופק אם זה בכלל אפשרי. יש בזה הרבה צעד של כישרון, ולהגיע לרמה של המקובלים העליונים זה כמובן הרבה יותר מכישרון בלבד, וצריך לזה שנים על גבי שנים של עבודה. מצד שני, רבותיי, אני אספר לכם כמה סיפורים. שני סיפורים. בואו נצמצם את העניין כדי שאני אספיק להגיע לעוד דברים בשיעור הזה. שני סיפורים. סיפור אחד, אני מכיר זוגות, פחות שני זוגות שאני חושב עליהם כרגע, מעולים, משפחות טובות, יחסים טובים בין הבעל לבין האישה. אני הייתי מעורה בשידוך שבא אליי הבחורה אחרי הפגישה או הפגישות הראשונות ואמרה, זה לא מתאים לי. אתה מדבר על קליק ראשון. ואני ישבתי איתה ואמרתי לה, תראי, הבחור יש לו צדדים כאלה, צדדים כאלה, תחפשי בכיוון הזה, תנסי להכיר אותו יותר לעומק בכיוון הזה. לא אמרתי לה, תתחתני איתו. אמרתי לה, תנסי, תראי מה יקרה. היא ניסתה, והתוצאה, כפי שאמרתי, הוא בית שברוך השם מחזיק באחד המקרים, יש כבר ילדים נשואים, והקשר נפלא. לעומת זאת, כפי שהביאו לך פה סיפור, ואני מכיר עוד סיפורים כאלה, קליק ראשוני וצרות עד בלי די בקשר הזוגי. מתחילת הנישואין עד במשך שנים. עכשיו, העניין הוא פשוט. פנים הם דבר שמבטאים משהו, אבל זה מאוד משלה. מי שלא יודע להבחין בין העיקר לבין התפל, בדיוק הזה דיברנו בפעמים הקודמות כשדיברנו על אינטואיציה, האינטואיציה הזאת יכולה להטעות בן אדם לגמרי. אינטואיציה אמיתית זה דבר של הרבה ניסיון, הרבה חוכמה, ואז חיבור יחד של כל מיני גורמים. אדם שהולך להתחתן, אין לו את זה. חד וחלק. אין לו את האינטואיציה הזאת להכיר בני אדם שיש למחנכים ותיקים ולכל מיני אנשים בעלי כישבון. ומה שקורה, נספר לכם סיפור שמפורסם, אפשר לראות אותו. הייתה אישה מאוד חכמה, לא שומרת מצוות, אבל מאוד מוצלחת, שכתבה ספר אוטוביוגרפי בשם 100 ילדים שלי. אישה הזאת עברה את השואה, הייתה נשואה לפני השואה, בשואה היא איבדה ילדה, והלכה אחרי השואה והתחילה לטפל בילדים יתומים עד שהיו 100 ילדים שקראו לה אמא. בסוף העלתה את כולם לארץ ישראל, סיפור מאוד יפה, מאוד מוצלח. אבל היא הייתה נשואה לפני השואה, מה קרה? בעלה נטש אותה בצורה אכזרית. באמצע השואה הוא בא ואומר, תראי, אני מסתדר, הוא היה נראה לא יהודי. אני מסתדר, את לא מסתדרת, אני הולך להציל את עצמי. תסתדרי עכשיו, מסתדרת. והיא מספרת, כשהיא הלכה אחרי השואה, היא רצתה לנסוע ולעזוב את פולין, והוא היה שם בפולין, היא הלכה לקבל ממנו גט, לקבל ממנו גרושין. והיא פונה, אפילו שהיא לא דתית, היא פונה כלפי הקדוש ברוך הוא. ואומרת, אלוקים, איך יצאת בעולמך בן אדם שנראה כל כך יפה כלפי חוץ וכל כך מושחת מבפנים? כי בעלה היה יפהפה. היה בן אדם שמבחינה חיצונית משך והתנהג יפה, עד שזה הגיע לשלבים הקריטיים שהשאלה הייתה מה הוא מקבל ומה הוא נותן. וזה, בזה אני רוצה קצת להמשיך הלאה עם כל השאלות. אני יודע שיש פה הרבה שאלות, אבל בואו נמשיך עוד קצת הלאה. יש דבר חשוב שצריך לחפש. שאלת קודם, מה צריך לחפש מבחינה רגשית? יש נושא שהוא איכותי, וזה מה שאנחנו קוראים מידות טובות. יש הבדל בין בן אדם שיודע לצחוק ולהצחיק, שזה יכול להיות נחמד מאוד אם זה מתאים לך ואתה מרגיש אם זה טוב, לבין בן אדם שיודע לוותר. בן אדם שיודע לתת, בן אדם שיודע לא רק לקחת ולקבל. וזאת בעיה יסודית. שאני סיפרתי לכם קודם על השני הצעירים, שהוא מחפש בית והיא מחפשת בית. אני דיברתי על הבעייתיות בזה ששניהם מחפשים משהו זמני, משהו חיצוני. אבל יש בעיה עוד יותר עמוקה. שניהם מחפשים מה הם יכולים לקבל ולא מה הם יכולים לתת. הבחור רוצה לקבל בית, הוא רוצה לקבל סימפתיה, הוא רוצה לקבל חום, הוא רוצה לקבל אהבה, כי אין לו קשר טוב עם ההורים שלו וזה חסר לו. אז הוא מחפש ושואל את עצמו מה אני יכול לקבל ממנה, אפילו אם הוא לא שואל את זה במודע, אבל זה באמת מה שהוא מחפש. והבחורה כנל מחפשת במקום הורים שלה מי יכול לתת לה את החום ואת האהבה ואת הבית שהיא צריכה. בחיי נישואין צריך לתת. אדם מתחתן לא שהוא בא ואומר מה אני אקבל ממנה, מה אני אביח ממנה. לצערנו הרבה מאוד אנשים מתחתנים כך. אדם שמחפש בחורה יפה, מה הוא רוצה? הוא רוצה ליהנות. אני רוצה להגיש טוב שאני מסתכל על בחורה יפה. אני רוצה שבחורה היפה הזאת תהיה שלי. מה שלך? הרב אביני הפעם אמר ביטוי מאוד יפה. בא אליי בחורה ואומר, הרב, יש לי בעיה. יש בחורה שאני מאוד אוהב אותה. מה זה אוהב אותה? אני מוכן למות עבורה. אני כולי מאוהב. יפה מאוד, אז מה הבעיה? היא לא אוהבת אותי, היא אוהבת מישהו אחר. מה אני צריך לעשות? אמר לו הרב אבינר, אתה באמת באמת אוהב אותה? כן, אמרתי, אני כל כך אוהב אותה, אני מוכן לעשות את הכל עבורה. יפה מאוד. לך תשכנע את הבחור שהיא אוהבת, שהוא יאהב אותה גם כן. מה זה אהבה אמיתית? אהבה אמיתית זה שאתה רוצה את טובתה, לא את טובתך. אם אתה תגיד, אני כל כך אוהב אותה שאני רוצה אותה לעצמי, אף פי שהיא לא רוצה, אתה לא אוהב אותה. אתה אוהב את עצמך. אתה אגואיסט. אתה מחפש להביח, אתה מחפש לקבל. זאת לא אהבה, רבותיי. אהבה פירוש הדבר שאתה רוצה לתת לה. אתה רוצה להעניק לה. טוב, פה יש בחורה טובה, מוצלחת. היא אוהבת את ראובן. אתה שמעון, אתה לא ראובן. תשכנע את ראובן לאהוב אותה. אתה אוהב אותה, אתה רוצה את טובתה, לא את טובתך.
זה לא חייב לסתור.
זה לא חייב לסתור. אם זה לא סותר, מזל טוב. אם זה לא סותר, אז אתה אוהב אותה והיא אוהבת אותך. אתה אוהב אותה ואתה תיתן לה, אתה תחפש כל הזמן איך לתת לה, והיא תחפש כל הזמן איך לתת לך. נהדר, אתם זוג מן השמיים. לא צריך להתעלם מהצרכים של האדם בעצמו. אבל כשאדם, כשבחור מחפש אישה, הוא מחפש לא רק ממי הוא יהנה, הוא מחפש לא רק מה הוא יקבל, אלא שהוא שואל את עצמו, רגע, אנחנו נעבור זמנים קשים ביחד, חיי נישואין הם לא דבר קל, לא מובטח לנו מן השמיים מהיום והלאה רק שמחה וססון, ודאי שלא. מה נעשה בזמנים קשים? מה נעשה כשקשה לנו כי אין מספיק כסף, כי יש מחלות, כי יש דברים? איך היא תתנהג? יש לה סבלנות? יש לה עדינות? יש לה יכולת להתחשב? הדברים האלה הרבה יותר חשובים מאשר כל מיני תכונות אחרות. כמובן, אני צריך שהתכונות תהיינה תואמות לתכונות שלי. זה עניין של אופי. אבל צריך לבחור אישה בצורה כזאת שאני מסתכל על העתיד, לא רק על ההווה, לא על הענה עכשיו, עכשיו אני רווק. פעם אמר לי בחור דבר כזה, הוא בא לשאול אותי על בחורה שהכרנו. אמרתי לו, מה אתה רוצה לדעת? מה אני יכול לעזור לך? תגיד לי, איזה שאלות יש לך? זאת אומרת, אני אגיד לך. אני רוצה להיות בחור שימשיך ללמוד. אני כבר לומד בישיבה ואני רוצה ללמוד עוד כמה שנים טובות. ראיתי אצל אברכים נשואים, תלמידי ישיבה נשואים, כמה קשה הרבה פעמים לאישה, לא בגלל שהבעל מקשה עליהם, אבל המשכורת נמוכה ויש ברוך השם הרבה ילדים, והאישה לפעמים צריכה להתעורר באמצע הלילה ולטפל בילדים ולמחורת לקום ולצאת לעבודה ולטפל בבית בעלה עוזר, אבל בכל זאת יש הרבה עבודה. הוא שאל אותי, האם לבחורה הזאת יש את הכוח לעמוד בדבר כזה? זאת שאלה חכמה. האם היא תהיה אישה טובה ואמא טובה, שותפה טובה לבניית בית? לא שאני משאיר אותה לבד, חס וחלילה. כן, בעל שישאיר את אשתו לבד לטפל בכל הדברים, אז היא הייתה צריכה להגיד שהוא לא מתאים. היא הייתה צריכה לראות שהוא אין לו את המידות הטובות. אבל מותר גם לבעל לשאול, האם האישה תעשה את החלק שלה? האם היא רוצה לתת? האם היא מחפשת לתת? האם זה האופי שלה? האם היא יודעת לוותר? אני מכיר יהודי, גם עם הרבה מאוד ניסיון בייעוץ, הרבה מאוד הצלחות בייעוץ. הוא אמר לי פעם, כשבא אליו זוג שחושבים להתחתן, ושואלים אותו מה דעתו, הוא שואל שאלה מאוד קשה. הוא פונה לדוגמה לבחור ואומר לו, תגיד לי, מה אתה תעשה כשאשתך תפגע בך בכוונה? תרגיל, הבחור מסתכל עליו, איזה מין שאלה זאת? אבל היא אוהבת אותי, מה פתאום? היא לא תפגע בקו החומר, ודאי לא בכוונה, אולי בטעות. לא, זאת לא תשובה. היא תפגע בך. למה היא תפגע בי? כי אתם שונים, אתה איש והיא אישה. אין אף פעם התאמה ב-100%. אתה תראה שצריך לעשות א' והיא תהיה בטוחה שצריך לעשות ב'. אתה תגיד שג' זה דבר טוב וחיובי ונחמד ונעים, והיא תגיד לא, חייבים לעשות את ד', אבל ד' פוגע בך. חייבים לעשות את ד'. עכשיו איך אתה מגיב? לפי הגשתך היא פוגעת בך בכוונה. איך אתה מגיב? יש לך סבלנות כלפיה. אתה אומר, היא כל כך טובה, אני כל כך אוהב אותה, שאפילו כך אני מקבל ואני ממשיך ואני עוד יותר אוהב אותה. טוב, צריך לברר וצריך לבקש וצריך להתייחס, וודאי שיש לי צרכים, אני לא אמור להגיד כל הזמן, תפגעי בי עוד. אלא, אני אסביר לה, בעדינות, בשקט, כשהיא בגועה, תראי, הדבר הזה קשה לי, ובאמת, את ודאי לא הבנת, אבל היה לי מאוד לא נעים. אבל צריך את היסוד הבסיסי של המידות הטובות, של היכולת לתת, של הרצון לוותר, של השותפות, אלה מידות שהן חלק בסיסי מהאישיות. יש פה יהודי שמחכה המון המון זמן לשאול שאלה, אז בוא נשאל את השאלה, נשמע את השאלה ואז אני אמשיך. כן. טוב, אתה שואל פה שאלה שהיא לא מעניין השיעור, אני אענה עליה בקיצור ואז אנחנו נמשיך הלאה. היה פה במכון מאיר לפני כמה שנים הרב מרדכי אליהו, ושאלו אותו את השאלה הזאת, מה לגבי הליכה למקובלים כדי שהם עושים גימטריות ואומרים אם הזוג מתאים או לא. ענה הרב אליהו, כשבא אליי זוג כזה, אני תמיד, שכבר היו אצל אחד המקובלים ועשו את הגימטריות, אני תמיד עושה את הגימטריה מחדש, כי אני תמיד יכול לסדר שזה יצא בסדר. זאת אומרת, יש פעמים שיש ערך חשוב להתייעץ עם תלמיד חכם, שעדיף תלמיד חכם שמכיר אתכם, שיכול לבוא ולהגיד, האם אתם עושים דבר חכם, או אולי בכלל... קרה, נפלתם שבי לאיזשהו עניין חיצוני. לא שמתם לב למשהו יסודי. הרב אליהו, תמיד חכם, גדול וחכם והכל. אבל מחליטים על פי זה. לא, כפי שאומר הרב אבינר, אם היינו צריכים להחליט מי מתאים לנו להתחתן על פי הקבלה, זה היה כתוב בשולחן ערוך, מצווה להתחתן, לכו למקובל, תשאלו אותו עם מי מתאים. לא כתוב דבר כזה בשולחן ערוך. רבותיי, אני כתבתי בנושא של השיעור שאני מדבר על רגשות ורגישות. רגשות, כפי שאני ניסיתי כאן להדגים במשך השיעור, יש סוגים שונים של רגשות. יש נושאים שונים של רגשות. רגש זה נושא גדול מאוד וחשוב מאוד. יש, כפי שאמרתי, הרגש של ההתאמה האישית, שזה טוב מאוד, אם זה באמת ההתאמה של אופי. יש צדדים של אישיות שצריך לחפש אותם. הצדדים של העדינות, של הוותרנות, של הסבלנות. יש דברים חיצוניים שהם לא צריכים לקבוע מבחינה רגשית. ויש רגישות. רגישות פירוש הדבר שהאדם לא רק צריך לדעת לוותר, להיות סבלן, אלא הוא צריך לדעת ליצור את החיוביות. רבותיי, רגש הוא דבר משתנה. היום אתם מרגישים נפלא, אהבה, הכל טוב והכל יפה. זה לא אומר שתרגישו כך בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 40 שנה. אלא אם אתם עושים את זה, עושים את זה, יוצרים את המציאות הזאת, בונים את המציאות הזאת. האדם צריך לדעת שהוא יכול לפתח רגשות. בעזרת השם ניתן על זה שיעור מיוחד על כל הנושא של פיתוח הרגש. כי זה נושא מאוד יסודי ביהדות. היהדות לא משאירה לנו את הרגשות הפקר. מה שאתה מרגיש, אתה מרגיש וגמרנו. אפשר לטפל ולטפח את הרגשות. בוודאי שלגבי זוג זה אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות. אדם שאומר לאשתו מילה יפה, מילה חיובית, משבח אותה, מחמילה, מדבר איתה יפה, מוסיף לה הרגשה טובה, הוא יחייך אליה והיא תחייך אליו חזרה. והרגש ילך ויתפתח, הוא ישתנה, הוא ישתנה לטובה. הוא לא ייעלם כמו שקורה בכל מיני זוגות, כמו שהיהודי פה סיפר קודם, של זוג שכל כך היה את הקליק הראשון, ואחר כך התגרשו. צריך להיות רגיש. רגיש פירוש הדבר, לדעת מה השני צריך, ולדעת לתת לו. ויכול להיות שמה שהיא צריכה זה משהו אחר לגמרי ממה שאתם צריכים. איש ואישה שונים. גם בין ידידים, גם בין, אם יש לך ידיד, איש, זה טוב מאוד להיות רגיש, ולחשוב עליו, ולחשוב מה הוא צריך, שאתה בכלל, אתה במצב רוח טוב, טוב לך, נחמד לך, הנה איזה יופי, מצב רוח, יש יורד כל כך הרבה גשם, והוא מסכן, יורד גשם, הוא מדוכה, קשה לו, קר לו, רטוב לו. אולי תשים לב שהוא צריך משהו. אדם מתחתן, אתה נמצא כל היום במכון מאיר, נחמד, אביבה של תורה, יש חברים מסביב, היא יושבת בבית, מנקה, מבשלת, אולי היא צריכה משהו? אולי חסר לה משהו? אולי אתה צריך ליצור את הרגש החיובי על ידי עבודה שלך? לא אולי, ודאי. ולא רק במצב כזה שאישה מסכנה, גם במצב שאישה שמחה וטוב לה. אבל אתה צריך ליצור את הרגש החיובי. וזה דבר פשוט. בסיסי. זה לא רק על פי תורה, זה גם על פי חוכמה אנושית. ראיתי תיאור יפה באיזה ספר לא יהודי לפני כמה זמן. מתאר בן אדם, הוא חזר מטיסה. מגיע בשדה התעופה, יודעים מהמטוס, אולם שכבר יש אנשים שמקבלים את הנושאים, והוא רואה בדיוק לפניו איזה בן אדם שהמשפחה שלו פוגשת אותו. אשתו פוגשת אותו. איזה מחזה לראות, איך הוא שמח לראות את אשתו, ואיך הוא התגגל לה. אי אפשר לא לראות את זה, זה פשוט בולט. אחר כך הילדים, משהו, אומר, שמע, בן אדם הזה, כנראה יש פה איזה סיפור מיוחד. אדם שכזה מתגעגע למשפחה, כזה, ככה הם חסרים לו. הוא נראה שהוא עומד לצאת כל רגע בריקוד על זה שהוא פגש את המשפחה. הוא בטח היה, כמה? חצי שנה, שנה, לא פגש אותה. אז הוא כל כך התפעל, שהוא ניגש לבן אדם הזה, אחרי שהוא נרגע, ואומר, סליחה, אני מתנצל, ראיתי את המפגש שלך עם המשפחה, כמה זמן לא פגשת אותה? אז אומר לו הבן אדם, מה זה כמה זמן לא פגשתי אותם? אני הייתי בנסיעת עסקים, יצאתי מהבית לפני חצי שבוע. מה, חצי שבוע? שלושה ימים? כן, בערך שלושה, ארבעה ימים, אבל אני כל כך אוהב אותם, רציתי להגיד להם כמה אני אוהב אותם. כל הכבוד. אדם שמבטא את האהבה, ודאי שהוא אוהב את אשתו. כן? מתי הוא אמר את זה? אז בחתונה? אדם צריך ליצור, על ידי הרגישות, ליצור את הרגשות. ודאי שצריך בסיס, אנחנו לא מדברים על מציאות שבן אדם, כן, מתחתן מתמטית ואחר כך הרגשות יתפתחו. אנחנו מדברים על מצב של ימינו, שאנחנו צריכים להתחשב ברגשות, אבל שוב, כל הנושא, כל הכיוון של השיעור, אני רק מסכם, צריך להתחשב ברגשות, במקום הנכון, ברגשות הנכונים. צריך לחפש את היכולת של הנתינה, ולא רק לחפש לקבל, וצריך אחר כך לבוא ולהיות רגיש ולתת, ולתת בצורה כזאת שזה ייצור את הבסיס הרגשי במשך שנים, ואז אדם יכול באמת להתחתן ולהיות נשוי באושר, עד 120. בהצלחה.